פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שש מאות שמונים ואחד יום הם כלואים במרתפי החמאס. ארגון הטרור הרצחני, בלי אוכל, בלי מים, בלי אוויר, בלי אור. 681 יום שהם חיים לא חיים בתנאים שמזכירים את השואה. 681 יום שאנחנו חיים את השביעי לאוקטובר יום יום, והלב של כולנו נקרא. אנחנו רוצים אותם בבית, לא עכשיו, אתמול. אז שלום לכולם, שמי רחלי רביב גרינברג, ואני מרצה לתודעה גבוהה, מנחת תוכנית מחשבת הבריאה. היום אנחנו נעסוק גם בחטופים, גם על המשמעות של מה זה אומר מבחינה קבלית, זה שיש לעם שלנו חטופים בכלל. נעסוק גם בגמר התיקון, בדברים קצת יותר טובים. אבל לפני הכל, אני רוצה שנשמע, שנשמיע את הקריאה שיוצאת מכולנו עכשיו לחזור הביתה.
Thank you.
אז את השיר הזה, שהוא קאבר של ירדנה ארזי, הקליטו באמפי תיאטרון קיסריה. מדובר בפרויקט הענק, משותף, הגדול ביותר שנוצר בישראל. 1,000 מוזיקאים מכל קצוות הארץ, בהשתתפות משפחות החטופים, בזעקה המונית אל העולם, למען החזרת החטופים הביתה. ואני חושבת שהעוצמות של השיר הזה, של הצעקה מכל הלב, חוצות מסך, אוזניות ומקלט ישר אל הלב שלנו. אז אני חושבת שזה היה ממש במקום לשמוע את השיר הזה, ולהצטרף לזעקה של משפחות החטופים, ושל כל עם ישראל בעצם, להחזיר את החטופים. וביום הזה באמת שאי אפשר להישאר אדישים לכאב הנורא של כל משפחות החטופים ושל עם ישראל, 681 יום שהם כלואים שם, ובוודאי שהרצון להפוך כל במה אפשרית מובן, אי אפשר לשתוק ביום הזה. אנחנו רקמה אחת, עם אחד, ואם אפילו אחד מאיתנו סובל, כולנו סובלים, בוודאי 50 החטופים ומשפחותיהם. מצד שני, יש גם להציג את העמדה השנייה, את המתנגדים שאומרים שאנחנו מחזקים את החמאס בהפגנות, בהשבטת המדינה, והרי זה מה שהחמאס רוצה, השמדה מוחלטת של מדינת ישראל בדרכם לכבוש את המערב, ולא אכפת להם להידרס בדרך, אם זה אנחנו או העם שלהם, ואפילו מי ששב משבי החמאס מספר שהם סמכו כל פעם שהיו הפגנות וחיכו להם, ושלחו אותם עם מסרים, תעשו הפגנות, כך שיהיה לזה, ליום הזה מחיר, זה רק מעלה את מחיר החטופים ומרחיק את השחרור שלהם. ואני, דעתי האישית והצנועה, אני חושבת שהפנייה לא צריכה להיות כלפי הממשלה. בעיניי היחיד שיכול לשחרר אותם זה בורא עולם ושליחיו, ולכן אנחנו צריכים לפנות אליו, ורק אליו, ולהתפלל. אני מאמינה בכל הלב שתפילה אחת של כל עם ישראל לבורא עולם תשחרר את כל החטופים, שכולם ישובו הביתה. כל מי שמאמין יודע את זה. זה מה שדרוש, התאחדות. כי אם יש משהו שכולנו מסכימים עליו, זה שהחטופים צריכים לחזור הביתה. אז אני בטח לא רוצה לדבר בשם עצמי, אבל מי שמרגיש כמוני ורוצה לרתום את האנרגיה של היום שנוצרה למען השחרור, שיתפלל לשחרור החטופים, וכאשר אתם מתפללים, אומרים איזשהו פרק תהילים, או עושים משהו, מקבלים על עצמך משהו לטובת השחרור, פשוט להגיד בשם כל ישראל, בזכות פרק תהילים זה שקראתי, או הדלקת הנרות, או כל מעשה טוב, הרי אני מבקש את החזרת החטופים לביתם, בריאים ושלמים היום. גם תזכרו שהממשלה לא האויבת שלכם, החמאס האויב שלכם, ואני לא בטוחה שאם הייתם במקום הזה, הייתם יכולים לעשות משהו, אנחנו באמת לא יודעים, ולכן הפנייה היא לבורא עולם, לפחות זה מנקודת מבטי. אז מה היום בתוכנית? שלום למי שלא מכיר אותי, שמי רחל רביב גרינברג, אנחנו בתוכנית מחשבת הבריאה, תוכנית תודעתית, אנחנו גם משלבים נושאים מחשביים, וגם נושאים בוערים בשטח. היום אנחנו נדבר על גמר תיקון, מה זה בכלל, ומה צריך לעשות כדי להגיע אליו. אז על גמר תיקון שמעתי כמה גרסאות. שמעתי איך מגיעים אליו, ומה הולך להיות בגמר תיקון, וכמובן יש גרסה של הקבלה שמסבירה מאיפה התחיל העולם, איפה הולך להסתיים, ומה הולך לקרות. אנחנו ממש ממש קרובים. ובעצם כשאנחנו מדברים, יש לנו ממש תאריכים, ביהדות יש לנו תאריכים. גמר תיקון הולך להיות בשנה השביעית, שנת השבעת אלפים. איך אנחנו מחשבים את זה? אנחנו מחשבים את זה לפי השנים תשפה. תשפה זה בעצם 5,785, והעולם צפוי להסתיים בשנת ה-6,000. אם אנחנו מתחילים מ-0 את הספירה, אז העולם צפוי להסתיים. מה זה אומר שהעולם צפוי להסתיים? זה אומר שלא שהוא יחרב, אלא שיתחיל פה משהו חדש. ולפני זה יהיה לנו גמר תיקון. אנחנו לא מחשבים, אתם צריכים לדעת שהספירה היהודית היא די קרובה לספירה המדעית. אנחנו לא מחשבים את זה בשנים של 5,000, אלא בשנות הבורא. ובעצם בתהילים כתוב לנו כל 1,000 שנה בעיניך כיום אחד. וכך אנחנו מחשבים את זה. כל יום למעשה הוא 1,000 שנה, אז תתחילו להכפיל. וכך אנחנו מגיעים שהעולם בעצם קיים כמה מיליארדים. ומה הולך להיות בגמר תיקון? מה הולך להיות שם? למה הבורא ברא את זה ככה בכלל? אז בעצם אנחנו יודעים שבשנת ה-7,000, זאת אומרת בשנת ה-6,000, זה השנה, שנת ה-7,000, לפי הספירה, העולם הולך לחזור למצבו המקורי, טרם חטא גן העדן, שבכלל לא היה חטא, ואנחנו תכף נדבר על זה ולבטא את אור האינסוף של הבורא. בקבלה זה נקרא בחינה ד', ועם כל זה נשמע לכם סינית, אני תכף אבאר את הכל. בתחילה אנחנו יודעים שהיה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. זה תלמוד 10 ספירות. היו רק אורות, הכל היה בפוטנציאל. גם שנברנו, הכל היה עדיין בפוטנציאל. ותחשבו על אדם שיש לו הכל ולא צריך שום דבר. יש לו את כל האהבה בעולם שהוא צריך, כל השפע, לא חסר לו כלום. ואם לא חסר לאדם הזה שום דבר, אז אין תזוזה, כי הוא מקבל את הכל. יש לו הכל. אז למה שיזוז? למה שיעשה משהו? תחשבו על דג במים. דג שלא יודע שהוא במים, כי הוא לא יודע שיש משהו אחר חוץ ממים. אז הוא מקבל את הכל כמובן מאליו. אבל בשנייה שיוציא אותו מהמים, רק אז הוא יוכל להכיר את החשיבות של המים. הוא יוכל להבין כמה המים היו חשובים, להבין מה זה שיש מים ומה זה שאין מים. להתגעגע למים. ואז כשמחזירים אותו שוב למים, אז הוא יכול להאריך אותם. ולרצות דקה לא לעבור בלעדיהם. וזה אנחנו. אנחנו עם כל התבניות של אהבה, של שמחה. כל מה שיש למעלה קיים בקלות. כשאני אומרת למעלה, זה לא באמת שמעל העננים יש איזושהי גן עדן, כמו שמציירים את זה בסרטים. תעלו, 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 תגיעו לאן שהוא. לא, למעלה זה למעלה תודעתית, למעלה מחשבתית. זה העולם הבא, העולם התודעתי הבא אחרי העולם שלנו. ושם יש לנו המון שמחה, המון אהבה, והיא באה בקלות, לא צריך להילחם עליה. וכאן אני רוצה לשתף פה איזשהו שיתוף אישי. ואולי מי שעבר מוות קליני יבין אותי. בקבלה יש לנו אפשרות לחזור ולהיות אחד עם הנשמה. מה שנקרא נקודת ההכרה. זאת עלייה מורכבת ומסובכת, אבל העניין הוא שכל מה שאנחנו לומדים עליו ברוחניות וקוראים ספרים עליו ומדווחים עליו כשאנשים חווים מוות קליני, זה שם. אז כשיצאתי מהגוף והגעתי לנקודה הזאת שבאצילות הרגשתי אהבה ללא תנאי. הרגשתי שלא חסר לי שום דבר. כל האהבה והשמחה, הכל קיים שם פשוט. בלי צורך להילחם עליו. בלי צורך להתלבט, להרגיש את כל המנעד הרגשות שאנחנו חווים פה, שחסר לנו, שזה כואב, שזה שורף בנשמה, שאנחנו רוצים משהו ולא מקבלים. כל העצב והדיכאון והכעס והתסכול. לנשמה אין את זה. אין שם את המנהגת רגשות הזה. שם יש אהבה ומלאות ושמחה, וכל מה שחסר, האמת היא שלא חסר לה שום דבר שם. כאן בעולם הזה, התגובה שלנו לחוסר היא כאב. ואנחנו צריכים להבין שכשיש לנו רצון, אז הרצון שלנו זה חוסר. כל פעם שיש לנו רצון, חסר לנו משהו. יש האמת שני סוגים של רצון, אבל רוב הרצונות, לפחות בן אדם רגיל, הם רצונות שנובעים מחוסר. אני עכשיו רעבה, אז חסר לי, נכון? הקיבה שלי ריקה. אני עכשיו רוצה למצוא בן זוג, אז חסר לי אהבה. אני פועלת מתוך חוסר. החוסר הזה הוא מה שמפעיל אותי. וכאשר אין לי את זה לאורך זמן, אז זה מעלה כאב, זה מעלה אכזבה, זה מעלה מחשבות של למה אני לא עושה. אולי זה יגרום לי ללכת ולעשות משהו ולהשיג את זה. וזה כל המטרה של רצון פה. רצון זה מלשון רץ. ואנחנו רצים בעקבות הרצונות שלנו. כמובן שיש סוג אחר של רצון, והרצונות האלה, הם מתחילים להתגלות לאט לאט, וזה רצונות שהם יותר קרובים לרצון של הבורא, שזה נקרא רצון פשוט. הרצונות האלה הם רצונות שמגיעים מתוך אהבה. אנחנו פשוט רוצים כי אנחנו אוהבים. אנחנו רוצים שלילדים שלנו יהיה טוב כי אנחנו אוהבים אותם. אנחנו רוצים שלכל העולם הזה יהיה טוב, כי זה בא מתוך הפנימיות שלנו. יש כל דבר שהוא בא מאהבה, הוא לא בא מתוך מחסור. יש רצון שהוא מתוך מחסור ורצון שהוא מתוך אהבה, ורוב הזמן הרצון שהוא מתוך אהבה הוא זה שממריץ אותנו. אז כשאין לנו, אנחנו כועסים, מאוכזבים, לא מרוצים, בדיכאון, אבל למעלה אין את זה. למעלה יש הכל. לא בחומר, יש את התחושה הזאת ברוח. של מלאות, של אהבה, של שמחה. זה העולם הבא, זה עולם ללא גוף. כי הגוף שלנו כל הזמן מייצר לנו רצונות. אני רעב, אני צמא. הגוף בעצם נע בין שני כתבים. אחד זה לרוץ לקראת העונג, לראות מה עושה לי טוב ושמח, ואיפה כיף לי, ולברוח מכאב. ולפרוח מנגע. וזה בעצם שני הכתבים של הגוף, ולכן אנחנו כל הזמן רצים ביניהם. כמו איזה מרוץ עכברים כזה. אבל למעלה אין גוף. אז כאשר אין גוף, הנשמה כשהיא יוצאת מתוך הגוף, היא פשוט, היא בעצמה, היא אהבה והיא שמחה, וזה המהות שלה, והיא לא צריכה לעשות שום דבר כדי להשיג את זה, כי זה היא בעצמה. אבל הדבר היחיד שאין למעלה זה התפתחות. קראתי באיזשהו מקום שהתודעה שלנו לא משתנה, וזה לא נכון. המקום היחיד שהתודעה שלנו יכולה להשתנות זה כאן. אנחנו מגיעים לכאן כדי לשנות את התודעה שלנו, ובעצם לצבור פרספקטיבה אחרת על מה שקורה פה. בעצם לחוות את מה שקורה פה. כי אם אין מאמץ ואין יגיעה, אז אין הכרה אמיתית של להרגיש את הדבר, של להרגיש מה זה עם ומה זה בלי. כמו הסיפור של הדג, שהוא לא מעריך את מה שיש לו. זאת אומרת, הנשמה עכשיו היא תבולה באהבה ובשמחה. אז היא לא יודעת מה זה להיות בלי אהבה, להיות מה זה שמחה. אנחנו פה יודעים את זה, כי זה משהו שחסר לנו. יש לנו דור שלם שהוא בדיכאון, והדיכאון הולך ויורד. זאת אומרת, בגילאים הוא הולך ויורד. אנחנו רואים ילדים בני 11-12 בדיכאון. למה? כי יש להם עודף. היה איזשהו מחקר שעשו והראו שבעצם העודף מידע הזה שאנחנו מוצפים בו כל הזמן גורם לנו לכלים בלי אורות. מה הכוונה? הוא גורם לנו לדעת המון דברים, אבל בלי החוויה. כשאנחנו יודעים דברים בלי החוויה, זה גורם לנו לתחושת מיצוי נורא מהירה. והילדים הקטנים האלה שכל היום יושבים בטיק טוק וכל היום שומעים יוטיוב ושומעים ומספרים להם על זה ומספרים להם על ההוא, ואני לא מבינה למה ילדים בני 5-6 צריכים לראות מה קורה במהלך לידה ואיך באים ילדים לעולם, דברים מאוד מורכבים גם לנו כמבוגרים, והם כבר יודעים, הם כבר סבעים מזה, ואין להם את החוויה בצד השני. כאשר אנחנו מבוגרים, כאשר אנחנו גדלנו לא בדור האינטרנט, אז היה לנו את הרגע של הגילוי, והרגע של החוויה, והרגע של ההתנסות, וזה משהו שהוא חסר. זה נקרא כלים בלי אורות. אתה כל הזמן רץ אחרי, אתה כאילו מרגיש שמיצית את זה, וזה כאילו מיצית את העולם הזה, ואם מיצית את העולם הזה, אז מה יש לך לעשות פה? אז הדיכאון יורד בגלל עודף המידע ועודף הכלים. ואנחנו לא ירדנו בשביל זה, אנחנו ירדנו כדי להתנסות, כדי לחוות, ולחוות גם את היש וגם את האין. אני רוצה לספר לכם סיפור, בואו תראו למה זה גורם. יש סיפור שהרב נווה תמיד מספר, ואני רק מצטטת אותו עכשיו, הרב אריק נווה. הוא מספר על איזשהו פסיכיאטר, שבאמת שהיה קיים, שאני לא יודעת אם הוא נפטר או לא, אבל זה סיפור אמיתי. איזשהו פסיכיאטר שהוא היה בקליניקה שלו מוציא אנשים מהתמכרויות לסמים. ובעצם היה לו תוכנית של 10 שלבים, אני חושבת, תעשה ככה וככה וככה, ותצא מההתמכרות שלך. והמטופלים שלו היו אומרים לו כל הזמן, אתה לא מבין אותנו, אתה אף פעם לא התנסית בסמים, אתה אף פעם לא התנסית בהיי ולא בדאון, ואתה לא מבין אותנו, זה נורא טכני, אבל איך יוצאים מזה באמת? התוכנית שלו לחלק היא עבדה ולחלק היא לא עבדה, וזה נורא נורא תסכל אותו. וככל שהוא שמע את הקולות האלה שאומרים לו, אבל אתה לא מבין אותנו, אתה לא היית שם, אז הוא החליט שהוא הולך לנסות את התוכנית הזאת על עצמו. הוא הולך להתמכר לסמים, ואז הוא הולך לצאת באמצעות התוכנית. והוא סידר את הקליניקה שלו, הוא הודיע לאיזשהו חבר עמית שזה מה שהוא הולך לעשות, והוא אומר לו, כשאני אהיה במצב מאוד מאוד קשה, בבקשה תיתן לי את התוכנית הזאת. ובאמת כך הוא עשה. הוא התחיל להתנסות בסמים, והתנסה בהיי, והתנסה בדאון, ולאט לאט לאט הוא התמכר. הוא התמכר בצורה שהוא כבר לא זכר מי הוא, ולא זכר שהוא רופא, ולא זכר שהוא פסיכיאטר, ושהוא עוזר לאנשים וסגר את הקליניקה. עד שיום אחד הוא קיבל את הטלפון מהעמית שלו, שנתן לו את התוכנית השלבים שלו, וככה הוא לקח את תוכנית השלבים, ולאט לאט לאט יצא מזה. אבל מה קרה עכשיו? הרי גם קודם הוא היה פסיכיאטר שעזר לאנשים עם התמכרויות. אז גם עכשיו הוא פסיכיאטר שעוזר לאנשים עם התמכרויות, אז מה ההבדל? בשביל מה הוא היה צריך לעשות את כל הירידה הזאת, את הסמים, את הבלגן, את הגנבות, את הקושי, את ההיי, בשביל מה היה צריך את כל זה? אז בצד השני הוא יצא בן אדם הרבה יותר טוב, כי עכשיו הוא יכל להבין את המטופלים שלו. עכשיו הוא ידע מה זה להיות בדאון, והוא ידע איך להושיט להם יד ולהוציא אותם משם, והוא ידע מה להגיד להם. הוא נהיה מטפל הרבה הרבה יותר טוב. הוא הבין את הסיפור. וזה הסיפור שלנו. כשאנחנו יורדים לעולם הזה, אנחנו יורדים בשביל להתנסות. כי הרי האמת היא, גם עכשיו, כשאנחנו לומדים את תורת הקבלה, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים שנתינה זה עושה טוב לנשמה, שדווקא החוק הוא לא לקחת, הוא לא לקבל, אלא לתת. אנחנו מבינים את זה. אבל לחוות את זה על הבשר, מה זה לתת כשאין לך? מה זה להרגיש שאתה נורא רוצה לעזור לבן אדם השני? מה זה כשבן אדם אחר בא ומבקש ממך, ואתה מתלבט האם לתת לו או לא לתת לו? זה משהו אחר לגמרי. זה תחושות, זה התלבטויות, זה מחשבות. זה להלביש את המקרה. זה להבין אותו לפרטי פרטים ולעומק שלו, כך שבסופו של דבר אתה יוצא מהצד השני טוב יותר כשהבנת את מידת הנתינה. ובעצם הבנת פה איזושהי תכונה של הבורא. אז זה מצב הבית נקרא. קודם כל, כשהוא ירד למטה, שאין כלים, אבל יש התנסות, ואנחנו ירדנו לעולם הזה כדי להתנסות, כדי למלות את הכלים שלנו באורות של חוויה, של הבנה, אנחנו מתפתחים מזה, התודעה שלנו מתפתחת מזה, אנחנו עולים במדרגות. זה סולם מהקוף, שבו אנחנו בעצם עולים במדרגות פעם אחר פעם. יש הבדל בין ללמוד איזה תיאוריה בתואר ראשון לפסיכולוגיה על הגנות הנפש, לבין לחוות מצב של פחד מוות, ואז להרגיש את המגננות קמות בתוכנו באופן אוטומטי. וזה בדיוק מה שהבורא רוצה מאיתנו. לא ללמוד כל היום, זה להכין כלים לאורות. אנחנו צריכים ורוצים לחוות, דרך אגב, זה הסיבה שהעידן שלנו היום כל כך קשה. כי ככל שגדול הקושי, ככל שאנחנו נופלים עמוק יותר, ככה אנחנו בונים כלים גדולים יותר לאור. זה כמו שאם תיקחו כוס, שהיא יחסית שטוחה לעומת קד שהוא עמוק, הקד יכיל הרבה יותר מים מאשר הקוס השטוחה. אני מדברת על קוס יין קטנה כזאת, לא יודעת מה שותים שם, שרי, שמפניה, השטוחות האלה. אז יש הרבה יותר בתוך הקד מאשר בתוך הקוס. וכך, ככל שאנחנו נופלים עמוק יותר, כך אנחנו יכולים למלא יותר אורות בתוך הכלי. ובשביל זה הנפילות, בשביל זה קיבלנו תיקונים כל כך קשים פה, בגלל זה כל כך קשה לנו. כי כעומק הנפילה, ככה עומק הגובה האורות שיגיעו אחר כך, ככה אנחנו נטפס הרבה יותר גבוה. אבל כדי להכיר את זה, את הדבר הזה, איך זה, אנחנו צריכים להיות, ללמוד איך זה להיות בלעדיו. ולכן לכל אורך הדורות היינו עם אהבה, עם אהבה ובלי אהבה. היינו עם שחוטף, וכנראה שנועדנו לחטוף. עם של שלום שכל הזמן נלחם. וכך אנחנו רוצים את האהבה הזאת שוב ושוב, אנחנו רוצים את השלום, אנחנו רוצים את השמחה, אז אנחנו דורשים אותה, ואנחנו לומדים איך להביא אותה, שלב אחרי שלב, את האהבה, את השמחה, את מה שלמעלה קיבלנו בחינם. אנחנו קיבלנו אותה פשוט כי זה מי שאנחנו פה, אנחנו צריכים להילחם על כל הדבר הזה, וזה כואב בנשמה, זה כואב לנו. איזה שמחה תהיה כאשר החטופים יחזרו, והגעגוע הזה, החיבוק שניתן להם, נכון שהם עברו הרבה, אבל אנחנו עדיין ניתן להם את החיבוק ואת השמחה. תחשבו שקודם הם היו חלק מהעם שלנו פשוט, ושלום שלום, עושים עסקים אחד עם השני, אולי אתה מכיר את השכן שלך, ויום אחד השכן שלך נחטף, ופתאום אתה מתחיל לדאוג לו, ופתאום אתה מתחיל להתגעגע, ופתאום אתה מתחיל לדאוג, ועם שלם דואג כמה אנשים בודדים. יש פה 20 איש שחיים, ואני לא יודעת כמה, אולי 6 מיליון, אולי 9 מיליון איש מתגעגעים אליהם ורוצים בשובם. אז זה בדיוק בלי אהבה ועם אהבה, זה לבנות כלים לאהבה בתוכנו, ואם לדייק את זה, אז לבנות כלים לאהבה ללא תנאי. וזה מה שהולך להיות פה בגמר תיקון. כי אם מכינים את הכלים שלנו, אז מכינים כלים בשביל מה? בשביל מה הכינו קד? בשביל מה הכינו כוס? בשביל מה הכינו צלחת? בשביל מה שיבוא אחר כך. אז יבואו אורות מאוד מאוד גדולים. אז עכשיו נשמע את שלמה ארצי, שמדבר את מה שהולך להיות, תתארו לכם, ואני אחרוג ממנהגי ואני אסביר אחר כך את השיר בהקשר הזה של אורות וכלים. בואו נשמע.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית ועם לאט השתקפויות של עצם ושמחה תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם אהבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערה תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה תתארו לכם עולם פשוט חדר ללילה בית בגשם וחוטצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגועשת תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה מה שחסר שהוא מתמלא מה שהיה פתאום ישנו ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם אהבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערה תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה תתארו לכם עולם יפה פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים
תתארו לכם עולם יפה עיר בתוך החושך עולם פשוט תתארו לכם קצת אושר
תתארו לכם קצת אושר אז נקרא עכשיו קצת את המילים של השיר ונבין איך זה קשור דרך אגב השיעור היום מתבסס על תלמוד 10 ספירות ותודה לעדנה שכותבת איזה יופי של שיעור תודה לך תתארו לכם עולם יפה פחות עצוב משהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן שלום ארצי מתאר כאן מצב של גן עדן גן עדן לפי תורת הקבלה הוא מצב תודעתי הוא לא איזה מקום בשמיים מעל העננים, והוא גם לא מקום שהנשמות הולכות עליו, כי הנשמות לא הולכות לאיזשהו מקום ספציפי. ולכן זה מצב תודעתי שהוא מצב בלי פחד. יש לו שמש בכיסים כי הוא מחובר למקור, שמאיר לו את הנשמה בכל הכיסים והכלים התודעתיים שלו. האור נכנס לכל מקום, ממעל הגגות והכוכבים, מעל זמן ומקום, אין עצב. זה בעצם מקום שהאור משתלשל ממנו, האור משתלשל מאצילות, בריאה, יצירה ועשייה, חומר היולי ואלינו. מעל זמן ומקום זה בעצם מספירת כתר, הוא יורד לחוכמה, חוכמה נקראת מעל זמן ומקום, מי שמגיע למקום הזה, אז בעצם השעונים עוצרים ואין שם זמן, וגם אין מקום כי אפשר לקפוץ תודעתית לכל מיני מקומות, ואין עצב. כי מלמעלה אין עצב. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן. עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה. והיא מלטפת אותי ואומרת לי, מחר יקרה מה שרצית. והיא מלאת השתקפויות של עצב ושמחה. אז זהו מצב שאתה מאושר, הוא מצב שאתה לא עצוב, שיש שמחה, שאתה מקבל את מה שאתה רוצה. וכמה היינו רוצים את זה? הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, בעיקר הילדים שלי, למה הבורא ברא אותנו? כדי שנסבול? העולם הזה הוא סבל? מה דעתכם? תרשמו לי בתגובות. אתם חושבים שהעולם הזה הוא עולם של סבל? אנחנו עוברים פה כל כך הרבה, ובעיקר על רקע החטופים והמלחמה ויוקר המחיה וכל מה שקורה פה, זה לא פשוט לאף אחד מאיתנו. וזה גם לא פשוט לנו לא לקבל את מה שאנחנו רוצים, ולפעמים זה במשך שנים רווקות ורווקים רוצים את, את האחד שלהם, רוצים להיות ביחד, ולמה זה כל כך קשה בעידן שלנו, דווקא עידן דיגיטלי שאפשר להתחבר אחד לשני, בקלות יותר, ועדיין אנחנו רחוקים, רחוקים. עידן של שפע, שפע מטורף, יש, כאילו תכנסו לסופר, יש מכל העולם, מסין ומתאילנד ומארצות הברית, ומברזיל הביאו את העשאי, ומכל מקום מה שאתם רוצים יש בסופר, אפילו כל סופר ליד הבית, שפע מטורף, ועדיין יש אנשים שרעבים ללחם, ועדיין יש אנשים שצריך לאסוף להם כסף, כי זה קשה העידן הזה. אז מה? אז אנחנו חיים בעידן של סבל? אז לא. העולם הזה בנוי על הכלים הרכים, התחזקות הרצון שלנו, ואז התמלאות האור מתוך יגיעה. כאדם שלא עבד על זה, גם לא נהנה, ולא ידע מה יש לו ביד, לא יעריך ולא יענה מהדבר. אבל כשמשהו חסר, אנחנו עובדים עליו. ועובדים כדי להשיג אותו, וזה האושר. ועכשיו, זה רק תחילת הסיפור, שהבנו את מצב הבית. אז בוא נקרא רגע בתגובות, סיגל כותבת, תודה שאת מפיצה את האור, תודה על כל הלימוד, בשמחה סיגל, איך מרחיבים את הכלי, ואיך מנקים סתימות בצינור, שאלה נהדרת. אז אנחנו בדיוק עכשיו, לקראת סוף השיעור, אנחנו נבין את המצבים השונים, יש מצב א', מצב ב', מצב ג' ומצב ד', כאשר מצב ד' זה השאיפה שלנו בעצם להגיע, ולחוות את האור המלא, אנחנו כבר מבינים שהסבל נובע מכלים חסרים, מרצונות שלא מתממשים, ועכשיו אנחנו רוצים לראות איך הבורא ברא את העולם הזה מתוך ארבעת המצבים. אז בואו נעבור על זה רגע, תלמוד 10 ספירות. מצב האלף זה בעצם כשיש נשמות, כלים ורצונות והכל מלא באורות. כל הרצונות ממולאים ואין שום בעיה. אור האינסוף ממלא את הכל, זה היה המצב של גן עדן. זה היה המצב התחלתי, שהבורא ברא את העולם, והוא ברא את העולם כלים ואורות. עדיין לא היה עולם פיזי. אוקיי? העולם הפיזי נוצר במצב הבית. כי במצב האלף יש הכל פשוט, לא צריך שום דבר. הכל מושלם. במצב הבית, שהוא מצב של שבירת הכלים, כאשר אין בעצם אורות בתוך הכלים, זה מה שמוכר בתור חטא גן עדן, שזה בעצם לא חטא. יש סיבה לדבר הזה שהאדם, דבר שהוא ידוע מראש, כי הכל ידוע מראש, דיברנו על זה בתוכנית אחרת, הכל ידוע מראש והרשות נתונה, בעצם התחיל לפתח רצון לקבל לעצמי. וזה פה המצב של שבירת הכלים. כי הוא עשה משהו שהוא בניגוד לאורות. האור לא יכול להיכנס למקום שהוא לא מתאים לו. תחשבו עכשיו שאני רוצה לאכול שניצל, אבל אני מביאה איזה כוס שמפניה. השניצל לא ייכנס בכוס השמפניה, זה לא מתאים, או שיש מסננת. אני רוצה לשתות מים, ואני לוקחת מסננת ומנסה לשתות את זה. זה לא מתאים. אז האור חייב להיכנס לכלי שמתאים, ומה שיש, מה שאין בבורא זה רצון לקבל לעצמי, כי אם הוא האינסוף, אז יש לו הכל. אז מצב הבית אומר שהוא שבר את הכלים, יצר משהו, הוציא ממנו, לכן זה נקרא ברא, ברא משהו שאין בו. זאת בריאת הכלים וצמצום והסתלקות הרגשת הבורא והכלים, זה נקרא מצב הבית. זה מצב שבו הכלים מתחילים לרצות את אור הבורא, ומתחילים להכיר את עצמם. כי עכשיו יש להם את החיסרון, ומתחילים להבין מה הם רוצים, מה הם לא רוצים, מה הם צריכים. מצב הגימל, זה בעצם המצב של, אנחנו מתחילים את גמר התיקון, בעצם הכלים מתחילים להבין שהם צריכים את האור, מתחילים להבין שזה מה שממלא אותם, ומתחילים לחפש אותם. והם מתחילים להבין את החוקים של, ואנחנו תכף נדבר על זה, מה הם החוקים לקבל את האורות. מהו המצב שבו הם מרגישים מלאים, והם מרגישים מלאים בצורה נכונה, בצורה שהכלים בעצם מתחילים לתקן את הכלים. כי כלים שבורים, כמו שאתם יודעים, האור נכנס ויוצא. המים נכנסים, אבל זה לא מחזיק מים, מה שנקרא. ויש לנו את מצב הדלת, שבו בעצם הכלים חוזרים להיות מתוקנים, וזה המצב שבו יש סוג של חזרה לבחינת א', אבל הכלים הם כבר שלמים, הם עם האור, ובעצם הכלי מלא באור. אם קודם הכלי היה מרוקן, קודם הכלי היה, קיבל טיפ-טיפה אור, בעצם כאן אנחנו מקבלים את האור השלם, הכלי מעמיק מספיק ומתאים את עצמו לקבלת האור, וזה נקרא מצב הדלת, שאנחנו חוזרים לבחינה א', וזה בעצם, כל הדבר הזה, בעצם מתאר לנו את הצמצום העולמות לפי הקבלה. צמצום, זאת אומרת, איך העולם נברא. העולם מצטמצם, כי היה פה אור אינסוף שממלא את הכל, ואם יש אור אינסוף ויש את כל הרגשת הבורא, אז שום דבר לא יכול להתקיים במקום הזה, רק בורא עולם. ולכן הוא צמצם את עצמו, הוא יצר כלים שבורים, הוא יצר כלים שיכלו לקבל את האור שלו, כדי שנתחיל להתנסות בכן ולא, במה כן ומה לא. אם אתה נמצא בתוך מים, אז אתה לא יכול להתנסות, ואתה נמצא כל היום בתוך מים, אתה לא יכול להתנסות באין מים, במצב ההופכי. ולכן הוא יצר את הכלים, כדי שאנחנו נכיר בעצם את כל הקונספטים האלה, וזה קונספטים תודעתיים, שתבינו, אנחנו לא באנו להתנסות פה בכלים שבורים. אנחנו באנו להתנסות ביש נתינה לעומת קבלה, באהבה לעומת שנאה, באנו להתנסות בשלום לעומת מלחמה, לראות מה אנחנו מעדיפים. והעולם הזה איכשהו לא מצליח להחזיק מים, לא מצליח להחזיק בלי מלחמות. אנחנו, המטרה שלנו, של עם ישראל, זה להביא את, את השלם, את העולם לשלום. לכן יש לנו את זה בקריאת שמה, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואנחנו אחד, אנחנו רוצים שהכל יהיה אחד. אחד, מגיעים לתפיסת האחד על ידי השלם, כשהכל שלם, וזה אנחנו. זה החותמת שלנו, של עם ישראל. ולכן אנחנו מתנסים במלחמות הכי גרועות שיש, וגם במלחמה הזאת, שהיא נקראת המלחמה האחרונה, ואנחנו יודעים מה יהיה בסופה. כתוב, כתוב לנו בילקוט שמעוני, אני חושבת, שבסופו של דבר, המלך האיראני הולך ועושה מלא מלא רעש, ועם ישראל הולך וחוזר ומתפחד, ואז הבורא אומר לו, למה אתם מפחדים? עשיתי הכל בשבילכם. וזה הנקודה שבה יהיה גמר התיקון. כמובן שאנחנו צריכים לעבוד בשביל זה, אנחנו צריכים לבנות את הכלים, אנחנו צריכים להכניס את האורות. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מבינים שהבורא כבר עשה את זה בכוונה, הוא לא רצה שאנחנו נסבול, הוא רק רצה שאנחנו נכיר את המצבים האלה, כי אנחנו יודעים שאין פגיעה ברוחני. בסופו של דבר, מי שנרצח חוזר אחר כך. מי שמת קם על הרגליים בגלגול הבא. ברוחני אין באמת פגיעה. אנחנו עשינו את זה כדי להכיר את זה. וכשעולים למעלה, יש מספיק ספרים, כמו מסע הנשמות, כמו הספר של נורית אדלר, מכתבים מהעולם הבא, שמתאר את העולם הבא, הנשמות שם לומדות את העולם הזה. כדי שאנחנו נרד לכאן ונצליח לעבור את השיעורים האלה ולתקן ולהתפתח, הוא היה חייב להשכיח מאיתנו את העולם הבא. אבל אנחנו עכשיו נפתחים לזה יותר ויותר, והתיקון שלנו הוא להכיר ולהרוויח את האור הזה. אבל מה השוני בין המצבים? הרי נאמר לנו, אני הוויה לא שניתי. אז עכשיו אנחנו נקשיב לשיר של הודיה, בן אדם. אנחנו קצת נפתח את הספר שלה ונבין איך מאירים את הנפש, וכשאנחנו נשוב, אנחנו נלמד איך לבנות את הכלים ולבנות אותם מחדש.
עושה עליו ארגזים על איך זה לחיות בשקר בין קודקות לכדורים אם מישהו מוצא פה נפש תחזירו אותה לכאן ככה עד שתזרח השמש עוקדת עם הראשון בקצב כשכל הית הוא עצב מה שווה הכסף כולנו על הרצף הייתי כותבת ספר עושה עליו ארגזים על איך מהירים את הנפש Oh,
שלי יגיע וכלום לא קורה פה סתם רבי נחמן שלי יפתיע שאני יאוש בעולם
איך מהירים את הנפש, איך מהירים את הנפש. אז כולם היו רוצים לדעת איך מהירים את הנפש, ועל זה בדיוק תורת הקבלה מדברת. הסוד פשוט, תראו איזה יופי, אורטל כהן מזרחי כותבת, אני גיליתי במסע הרוחני שלי, שזה מסר ומנגינה, זה תפילה, הבנה מדהימה, זה שיר, וזה באמת, היא צודקת, זה עוד דרך להעיר את הנפש, על ידי תפילה, על ידי שירים, ובעצם תורת הקבלה מדברת על אור קבוע שיהיה בנפש, אנחנו נמשוך אורות, והאורות פשוט לא יברחו מתוך הנפש, ולשם כך צריך ללמוד קבלה, שהיא תורת תיקון הנפש. תיקון לא כי הנפש מקולקלת, אלא כי אנחנו לא מי שאנחנו, אנחנו רחוקים מזה. אני רק תיארתי לכם פה איך הנשמה נמצאת למעלה בשמחה, באהבה, בלי יגיעה, ואנחנו פה כל כך מתייגעים כי זה חסר לנו. זה אומר שיש פערים בין הנשמה העליונה לבין הנפש התחתונה, שאנחנו כל הזמן מנסים לגשר ביניהם, אנחנו כל הזמן מנסים למשוך קצת מהאהבה הזאת האלוקית, שאנחנו חווינו אותה ואנחנו לרגעים עדיין חווים אותה. כשאנחנו נוגעים בהם בתפילה, בשיר, בחיבור כנה בין אנשים. ואנחנו רוצים פה ליהנות מהחיים שמציעים את הכל, אבל בעצם אנחנו עושים משהו שהוא הפוך לגמרי. מה שאנחנו לא יודעים זה שאנחנו רחוקים מאוד מהאמת, כי אנחנו רק מחפשים כל הזמן את הדרך למה שמציק לנו מבפנים, ומה שמציק לנו ומה שחסר לנו זה חסרונות, שבעצם חסר לנו להרגיש את המלאות הזאת שקיימת בנשמה, ואנחנו כולנו כל הזמן מחפשים את זה. אז כאן, בעולם הזה, בעולם החומר, יש לנו שפע אינסופי, יש לנו אינסוף הזדמנויות ליהנות מהחיים, יש לנו הזדמנויות לשמחה ואהבה, ואהבה אחד בשני, יש לנו אחד את השני, יש לנו מקומות לחופש ובילוי, יש לנו כל סוג של אוכל אפשרי, כל מעדן, סרטים, גירויים מפה עד להודעה חדשה, ועדיין אנחנו עצובים. התרבות המערבית אומרת לנו, כך, תצרוך, תהיה מאושר, תקנה, תהיה מאושר, נכון? זה המסרים בטלוויזיה, אנחנו רואים קולה, טעם החיים. יש לנו תיקח מכונית חדשה, תהיה שמח. תמיד יש לנו שמחה שמתלווה לחומר, אבל זה השקר הכי נורא, כי זה לא נכון. כמה זמן אחרי שקנית משהו אתה שמח? דקה, שתיים, אנחנו כבר מלווים במין אדישות כזאת, אנחנו מוציאים מאות אלפי שקלים על כל מיני דברים, וזה, אנחנו כבר אדישים לזה. שמחנו יום, שמחנו יומיים. יופי. זה נקרא אורות שנכנסים לכלי והם פשוט בורחים, כי זה לא מתאים. כמה בגדים יש לך בארון? אם את תבית עליהם שמעולם לא הלכת איתה, כי היה רק את הכיף של לקנות, וזהו, זה התמלט לדקה אחת וגמרנו. כמה זמן את מחזיקה מעמד, כמה זמן מחזיקה מעמד חופשה לחול שנסעת אליה? כלום, חודש גג. אז יש פה בעיה. אין פה אמת בפרסום. רכישות, פייסבוק, תוכנית טלוויזיה, שום דבר מזה לא יעשה אותך שמח לאורך זמן. אז מה כן? אנחנו חייבים להבין את הנפש. להבין ממה היא בנויה, ויותר מזה, את הנשמה. וזה הבסיס של תורת הקבלה, וזה מה שאני מלמדת, כי בלי זה, אדם חי חיים רקניים, ומה לא מבין מה הוא עושה לא בסדר, הרי זה מה שאמרו לו, זה מה שכל התרבות המערבית משדרת לנו, ואנחנו חיים היום, אנחנו לא חיים לפני 200, 300, 2000 שנה. אז ככה, זה ממש על קצה המזלג הבעיה. לאדם יש גם נשמה, והנשמה היא לא חומרית, ולכן היא לא רוצה את כל החומר הזה. היא רוחנית, והחומר לעולם לא יוכל למלא אותה. כי כשאנחנו יוצאים מהעולם הזה, בואו, אנחנו נכנסים בלי כלום ויוצאים בלי כלום. היא לוקחת רק את הרוח איתה. אז מה כן היא למלא אותה? אהבה, שמחה, נתינה, עמידות העליונות. כל אלה הדברים שהם הכי רחוקים מאגואיזם שיש. אנחנו קוראים לאגואיזם בשפת הקבלה רצון לקבל לעצמי. יש כאלה שקוראים לזה אהבה עצמית, אבל זה טעות. אהבה עצמית זה משהו שהוא הכרחי ודרוש, וזה לא אגואיזם. זה בסדר לאהוב את עצמך, לפי תורת הקבלה, זה לקבל את עצמך. אתם יכולים לחפש תוכנית שלי שדיברתי על אהבה עצמית, גם התוכנית עם מיכל ניצוצי, אנחנו קיבלנו, אנחנו דיברנו בעצם על הזכות לקבל את עצמך כמו שאתה, וזאת אהבה עצמית, לא אני אקנה לעצמי עוד ועוד דברים ואני אפנק את עצמי ואני אגיד מה שאני רוצה על חשבון האחר, זה נוגד את הנשמה. תבינו, יש בתוככם עוד חלק, גם אם אתם לא מודעים לו, זה החלק של המצפון העליון, זה החלק שהוא בעצם נותן לכם את הבזים האלה, שנותן לכם את המחלות, זה החלק שכשאתם מתנתקים ממנו, אתם מרגישים רע עם עצמכם. זה החלק שכשאתם לא מחוברים, אז אתם מרגישים דיכאון. וזה החלק שכאשר כן מחוברים לנשמה, אנחנו מרגישים את העונג העילאי ואת האושר. אין אושר כמו להתחבר לנשמה. אז אמרנו שאהבה עצמית זה קבלה עצמית, ורצון לעצמי זה רצון לקבל. וזה גם מה ששבר את הכלים. כשאדם יצא מגן עדן, שאדם בעצם קיבל כביכול את העונש, הוא בעצם אמר, זאת האישה אשר נתת עימדי, זה מה שנתת לי, אני רציתי לקבל משהו אחר. וכאן פשוט נשבר לו הכלי. כאן בעצם התחילה הנקודה של הרצון לקבל לעצמי. וכאן אנחנו צריכים להבין שיש גבול כמה הכלי שלנו יכול להכיל, כמה אנחנו יכולים להכיל. בסדר, אז קנית חולצה, אז קנית 2, אז קנית 3, אז הארון שלך מתפוצץ. זה שקול לזה שנכנסים מים והם מיד יוצאים, והם מתרוקנים, ואז אנחנו שוב רוצים משהו. זאת אומרת, אנחנו עושים פה משהו שהוא לא נכון. המשנה אומרת לנו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה זה חצי תאוותו בידו? זאת אומרת, בן אדם, לא משנה כמה הוא יקבל, הוא תמיד ירצה פי 2. הוא תמיד ירצה יותר. אז מה כן? אז איך אפשר לנצח את המשחק הזה? אז האמת היא שאנחנו חלק מהבורא, ולבורא אין רצון לקבל לעצמי, וכל רצון שנצליח להפוך לרצון לתת, לרצון להשפיע, זה יהיה תענוג אמיתי. וזה בעצם הדרך להגיע למצב הגימל ומצב הדלת שדיברנו עליו מתלמוד 10 ספירות, זה גמר תיקון. זה כאשר כל מה שיש לנו אנחנו נרצה רק לתת ולהשפיע. וזה הסוד הגדול. כי אז אנחנו נהיה דומים ב-100% לנשמה שלנו. זאת הנשמה שלנו. שתבינו, אני לא ממציאה פה איזה בריאה דמיונית. אני גם לא מעודדת לאלטרואיזם או משהו כזה. לא לעשות משהו שהוא לא באופי שלכם או בטבע שלכם. אתם תרגישו את זה כבר לבד. אתם תרגישו שאתם לא רוצים לקבל יותר, כי כמה אפשר לקבל מהעולם הזה? העולם הזה כבר לא נותן לנו שום דבר. הכלים שלנו מבקשים לקבל אורות לנשמה, ואורות לנשמה הם על ידי אורות שהבורא נותן לנו. והבורא רוצה להעביר את האורות שלו דרכנו. אנחנו הופכים לצינור כאן. ואז, רק אז אנחנו ב-100% דומים לנשמה, ואז אנחנו שמחים ומאושרים. גם היום היה לי מאוד קשה להגיע לשידור, בגלל היום הכבד הזה היו אנרגיות כבדות, חם בחוץ, מדברים על חטופים. אבל ידעתי שאני הולכת לדבר איתכם. מאוד שמח אותי שאני הולכת לדבר איתכם, שאני הולכת ללמד משהו חדש. ובמקום הזה, התוכנית הזאת גם עושה אותי שמחה מאוד. אז זה העניין, זה העניין שדווקא כשקשה לך, תשפיע על מישהו. ואת הסוד הקטן הזה, את הסוד הקטן הזה, זה מה שיביא כל אחד ואחד לגמר תיקון האישי שלו, ולגמר התיקון שלנו כעם. אנחנו נהיה שמחים ומאושרים, כי הנשמה תהיה שמחה ומאושרת, היא בעצם מממשת את עצמה כאן. אנחנו חוזרים להיות חלק מהבורא. וכן, חברים, זה גמר התיקון. ככל שאדם גמר לתקן את הכלים שלו, ככה הוא מתקרב יותר לבורא. וזה אולי הסיבה שכל המגזר החרדי והדתיים תמיד מחפשים לתת דקה, להשפיע, מפעלי חסד, וגם אנשים עכשיו אחרי 7 באוקטובר ועוד קודם, פתאום בא להם יום אחד לתת, לעשות להצטרף לאיזה מפעל חסד. הבאתי פה אנשים בתוכניות שיום אחד בא להם פשוט להתחיל להכיל את החיילים. למה? כי ככה בא להם. כי הם מבינים שזה מה שיעשה טוב לכולם. וזה המקרים הקטנים האלה של חסד, של אהבה בין אחד לשני. זה מה שיביא את גמר התיקון. זה מה שיביא לנו את העולם הבא. והעולם הבא יהיה מלא באורות, מלא בכלים. אבל, איך הרב השוב אומר, צריך כרטיס כניסה לשם. וכרטיס הכניסה שלנו לשם הוא להפך את הרצון לקבל לעצמי לרצון להשפיע. ובמקום הזה שאנחנו רוצים לתת, לא כי הכריחו אותנו לתת, אלא כי אנחנו רוצים לתת. ויש כללים גם לזה, איך אנחנו נותנים, איך אפשר לתת למישהו שלא ניתן, לא נראה לכם שאפשר לתת לו. איך אנחנו נותנים האם אנחנו יכולים לסמוך על אנשים כשאנחנו נותנים להם, ומה ניתן את הכל, מה יישאר לנו, זה רק פתח. אני רק פותחת לכם כאן בתוכנית הזאת את הפתחים למחשבה, לשינוי תודעה, למקום אחר ולראייה קצת שונה על החיים, כדי שתדעו שככה זה נראה מהצד השני. ככה זה נראה כשבן אדם מאושר, אז הוא באמת לא מבקש שום דבר לעצמו, ואז לא חסר לו שום דבר. אז ככה, בדקות האחרונות שלנו, באמת כבר לא נשאר לנו הרבה זמן, אני רוצה לגלות לכם סוד קבלי. מאחר ואין דבר שקורה בחוץ שאינו מושלח מהפנימיות שלנו, יש חוק לפי תורת הקבלה שנקרא עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני. והרי מי שחטוף ורוצה לחזור הביתה, אנחנו מבקשים בעצם שישיבו לנו את החלקים בנו, בעם ישראל, שנחטפו. והם נחטפו על ידי הסתרא אחרא, אנחנו כבר מבינים את זה. החלקים של האור שבנו נחטפו על ידי כוחות החושך, ואנחנו בעצם מבקשים להחזיר את ניצוצות האור של הנשמה הכוללת של עם ישראל, נקראת שכינה, להחזיר את הניצוצות של אור ששבויות בידי הסתרא אחרא, וכאשר אלה יחזרו, הניצוצות האלה, יחזרו לישראל, הם יחזרו הביתה, אז אנחנו נחזור להתנהג כמו הנשמה האמיתית שאנחנו, אני מקווה מאוד שנחזור לאחדות. וזו המשמעות האמיתית של לחזור בתשובה, לחזור להיות אנחנו, לחזור להיות הנשמה. זהו, אז אנחנו נשמע שיר אחרון, שהוא מוקדש לחטופים, לשוב הביתה. שיר של ישי ריבו, שמדבר גם את הדבר האחרון שאמרתי, שזה בעצם הרצון לחזור להיות מי שאנחנו, כנשמות, כעם מאוחד. ודבר אחרון, מי שמעניין אותו, אני פותחת קורס לקבלה למתחילים, מסברים בגובה העיניים של תורת הקבלה, איך מחברים חומר ורוח, איך היא מסבירה לנו את המציאות היומיומית בתחילת ספטמבר. אתם מוזמנים לפנות אליי לעוד פרטים. בוא נשמע את השיר לשוב הביתה של ישי ריבו.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. לקחת, אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז אז כבר לתת מכל הלב הכל אפשר רק אם נרצה המחפש תמיד מוצא גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה דתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא הצילו אבא שבשמיים מגיע אפילו אפילו שעשינו משהו רע
לשוב הביתה, כן, אז אני הייתי רחלי רביב גרינברג במחשבת הבריאה כל יום ראשון בשעה 5. אנחנו פה במסע רוחני שבועי שמעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות וקבלו כלים מעשיים לחיים, לחיות חיים מלאים, מלאי משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אני מסיימת כאן, אחריי יעלה בשעה 8 רוני חזן לתוכנית של חגיגת אומנים. מוזמנים להקשיב.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
ביי ביי.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים